ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הפרק הראשון נפתח בצלם ודמות, דהיינו שיש לה שכל, לכוח המיוחד הזה של הצלם, יש לו את הכוח לתפוס, לעיין לדברים בצד הרוחני שלהם. והראיה בצלם ודמות. עכשיו הולך צעד נוסף. יחשב שעניין תמונה ותבנית בלשון העברי אחד, ונביא מיד דוגמאות של היסוד הזה, ואינו כן, הוא טעות. וזה כי תבנית שם נגזר מן בנו, שומע? בנו תבנית ועניינו, מה טיבו של התוכן הזה? בעניין הדבר הוא תכונתו. מה אתה יכול לומר על הצורה החיצונית של הדבר הזה? בעניין? רצוני לומר, תורו כריבוע והעיגול והשילוש המשולש וזולתם מן התארים. כשאתה מבקש לתאר אובייקט מסוים, אתה מתאר אותו איך המוח שלך תופס את זה. אתה לא יכול לומר לבניין, אתה לא יודע מבחינת מה שראית אם הבניין הזה הוא אסם תבועה, או הבניין הזה הוא מתקן כלא, או הבניין הזה הוא ארמון המלך. אתה יודע שיש פה משהו מובנה
מבחינה גיאומטרית, הנדסית.
לא, אני לא דיברת על זה. מבחינה המבנה החיצוני,
ותביא תבנית המשכן של
זה הרי הדוגמה שהרבנים מביאים. מיד אנחנו נראה איך גם בדקדוק במה שכתוב במורה נבוכים, זו הוכחה ניצחת לדעתי להגיד פשט ברמב״ם. כי לפעמים כשאתה אומר פשט, ניקח דוגמה של רב חיים, כשהוא חילוק מבריק שני דינים, אז אתה שואל את עצמך, באמת לרמב״ם הזה התכוון לזה להגיד ככה? אז זה נשמע לך מאוד מופלג, למרות שעל פי זה מיושבים כמה דברים וזה מבריק. מה ההסבר התשתיתי של הסברה הזאת? הרמב״ם הזה לא התכוון לזה, הרמב״ם לא התכוון לזה. הוא אמר מה שהוא אמר, מי אומר שלזה הוא התכוון? אם אתה רואה, ניקח לדוגמה, לא אני כותב מכתב, כותב מכתב, אז הוא כותב מה שבא לו, כדרכם של אנשים כותבים מכתבים. שפלוני כותב שיר, אז יש לו כבר מגמה, אז אתה מנתח את השיר ואתה אומר פלפולים ופילוסופיה שלמה, מה הוא התכוון לבטא בשיר הזה? ואתה שואל לך, מי אמר לך שזה לא התכוון? כי הראיה שכשהוא כותב מכתב, אז הוא כותב סתם, מה שלומך, מה שמה, מחביר במילים, מממץ במילים, ולא מדקדק בכל מילה. אבל אם אתה רואה שכל יצירה שהאיש הזה יצר, המילים הן בעלות משמעות, ואתה אומר, הוא בחר פה את המילה הזאת כיקה, אתה אומר כמה, גם אם אתה לא מכוון למה שהוא אמר, אבל אתה מבין שהוא התכוון פה למשהו, הראיה שהוא כותב את המכתב, אז הוא מדקדק בכל מילה. אז ממילא זה נותן לי את הלגיטימציה גם להגיד פשט בדברי החולין שלו. אם אני רואה, וזה מיד משתדל לראות, שהרמב״ם דקדק בדברים כגון אלה, מה יותר נורמלי ומה יותר פשוט, שאחד יביא כמה דוגמאות. למה אדם רוצה לשכנע את השני, אז אומר לי עוד דוגמה ועוד דוגמה, ופתאום אתה שואל את עצמך, רגע אחד, הדוגמאות הללו הן זהות לגמרי, או שיש פה איזה זהות, או שיש פה איזה סברה בכל אחד ואחד שלקוע מדבר אחר. אנחנו מדברים בשטף הדיבור. השטף הדיבור הוא כזה שמדברים. אבל אם אתה רואה שפלויני כל מילה שקולה, והוא בחר את הדוגמאות על פי קריטריון מסוים, הוא בחר את הדוגמאות על פי איזה כיוון. זה רציני. זאת אומרת, זה לא מה שבא לו והשאול, אלא כל מילה מדוקדקת. אנחנו עומדים עכשיו במורה נבוכים. ואם אני ננסה להראות שגם הדוגמאות אתם יודעים מה, נקרא, אני אחזור על הקטע הזה. אמר, את אבנית המשכן ואת אבנית כל כליו, ואמר, כתבניתם אשר אתה מורה בהר, תבנית כל ציפור, תבנית יד, תבנית האולם, כל זה תואר. אז כמובן, מה בפרק ג', אז מה המכנה המשותף? אתה מביא דוגמאות. למה מביא כמה דוגמאות? כיוון שאנחנו רגילים לדבר לא בצורה מדויקת, אתה מביא עוד דוגמה כדי לסבר את האוזן. אתה אומר, אמר. אבל אם למשל אנחנו נראה שכל אחת מהן הדוגמאות שהרמה מביא, וזה לא רק בפרק הזה, אפשר יהיה לראות את זה בכל הפרקים הבאים, כל מקום שהרמב״ם לא יסתפק בדוגמה אחת, אלא יביא עוד דוגמאות, למה הביא דוגמה שנייה? לא הבנת בפעם השנייה, מה אתה צריך דוגמה שנייה? יהודי שהוא קמצן במילים, אמר מילה, ובזה נגמר הסיפור. למה הביא עוד דוגמה? משמע שהוא חשב שכל דוגמה אחת לא מכסה את חברתה. סך הכל של הדוגמאות הם פרק ג' חמודי. אני חושב שבכולם זה פרק ג', נכון? אנחנו רגילים שאדם מדבר, אדם נועם, אז כדי לשכנע את הציבור הוא מביא דוגמאות רבות מאוד. אני אביא דוגמה משטח אחר לגמרי. איפה יש לנו מקום שבו אתה רואה שמביאים שמחבירים במילים שנדמה לך שזה כפילות? אז יש איזה ניסוח מפורסם שלמה זה בא, כפל העניין במילים שונות. זה ניסוח של, אני חושב, האבא של הרד"ק, רבי יוסף קמחי, ואחד הפרשנים שחי לפני בערך 300 שנה, המצודות, הלך בעקבות זה, כפל העניין במשנות, כפל העניין במשנות. ההסבר הפסיכולוגי הריטורי לדבר הזה, אתה רואה בעיני רוחך את הנביא, והנביא מבקש לשכנע את ציבור השומעים. הוא אמר את המילה. כשאתה קורא ספר, ויש איזו מילה שמוצאת חן בעיניך, מה אתה עושה? לוקח ומותח קו. מה יש? זה ביטוי שמצא חן בעיניך. כשאתה תחזור פעם נוספת, הקו הזה יבליט את מה שאתה רצית. אז כיוון שאיקה קמן, אתה כותב, אז הכתב הזה יכול לחזור כמה פעמים, אתה חוזר ואתה מציין אותו בקו. כשהוא נעם ורצה לשכנע אותך, איזה מנה, סליחה, אני לא יכול להגיד לו תחזור. הוא יצא מתוך הנחה שכשהוא מדבר לא כולם מרוכזים, לא כולם שומעים. אז הוא רצה לומר פעם נוספת להדגיש את זה. אבל הוא לא יכול לחזור על עצמו ממש באותם המילים, זה סתם משעמם. אז הוא בחר, זה מה שהאסכולה הזאת ציינה, כפל העניין, זה אותו עניין, זה אותו רעיון, רק זה במילים שונות. ואמר את זה מפני יופי המליצה, מפני להיות מקובל על השומעים וכו' וכו' וכו'. בזה אתה מתרץ לי רמה מסוימת של השומעים, שהם היה צריך לשכנע אותם, היה צריך לחפש את תשומת הלב שלהם, ואני חוזר כמה פעמים. אבל מה אני אעשה אם יש בין השומעים מישהו מבין בי, הוא תפס מיד? מה אתה מרבר? מה אתה חוזר כמה פעמים? הבנתי כבר. אלא מה, יש לך פה ציבור לא הומוגני, והוא לא מבין. אתה, מה, 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 למה אני אשם? המסקנה הפשוטה שלך, אני לא רוצה לשמוע אותו. וכיוון שבמקרה שלנו הנבואה לא רצתה לוותר על שומעים, אז הייתה צריכה לחפש דרך מיוחדת. דרך מיוחדת שלמי שלא מבין, החזרה הזאת באה בשביל לתקוע את הרעיון בליבו. ולמי שמבין, גם אם הוא שמע את המילה, איי, אותו דבר, אבל איך הוא בחר מילה אחרת? זה כמובן הביטוי, אפשר לומר, המודרני של, מי ניסח אותו?
מלבין.
איך קוראים לו? דבר שנודע לי רק אתמול. שמו מויש לייב, זה לא עובד. יש שם המשפחה שלו וייזר. אתה ידעת? אני לא ידעתי, ראיתי באחד המקומות שמויש לייב, וייזר. היה לו שכבר משפחה, אלא הוא כל כך התפרסם בשם מלבין, בגלל ראשי תיבות של שמו, אני לא בדקתי, אבל אם כתוב באיזה מקום בסתום, אני יודע שהוא חי לפני 150 שנה בערך. אז הוא אמר רק רגע, זאת אומרת, בגלל מה שאני מסביר כקושי, אז הוא אמר, אבל מי שהבין כבר, מה אתה מבין? אז הוא בחר לשון מיוחדת במינה, שהשומע בינוני ומטה, יבין שהוא שתל את הרעיון ואגף אותו מכמה, והשומע הדייקן, איך הוא כל פעם כדי לא להשתעמם בחר מילה אחרת, והמלבי משקיע עבודה רבה מאוד בשביל להוכיח שכל דבר, גם אם הוא נשמע לך נרדף, הוא לא ממש, הוא תמיד יש לו דיונס כזה. כן,
זה מחלוקת חזיתית, כלומר כפל עניין דיונת שונות לעומת
לא הבנתי,
זה מחלוקת, כלומר המלבים יכול להסתדר עם הרד"ק?
ודאי שלא. הוא יכול להסתדר מבחינת הכוונה, אבל הוא לא יכול להסתדר מבחינת דרכי הביטוי. דרכי הביטוי הם בעלי איזון דקיק. והיופי הוא, כי אחרת באמת זה באמת ישעמם לי. חזר, מה אתה, הבנתי כבר בפעם הראשונה. מה, סליחה, קח לך נועם ממוצע שמבקש לקיים קונטקט עם הציבור. אז הוא רוצה לשתול את הרעיון, והוא אכפת לו שתבין אותו, אבל חשוב לו, מה שאני עכשיו עושה זה אותו דבר. אני חוזר על אותו דבר, ואם הייתי חוזר ממש באותם מילים, הייתי משעמם. אז אני מבקש למשוך את תשומת הלב, על ידי זה שאני כל פעם אומר מילה שונה קצת, בלי להציל. אבל כיוון שאני לא יכול להיות כל כך אחראי ומבורר את המילים, אז אני אומר אותו דבר. אבל מי שהמילים שלו הם בעלת משמעות, אז כל פעם אומר את זה, כן.
אבל אמרנו שהרמב״ם הוא לא מקבל את זה.
למה?
אנחנו, לא יודע, אני זוכר שלמדנו שהרמב״ם אומר שליופי המשל, לא בשביל...
אבל שם שהרמב״ם אומר את זה, אז הוא אומר דבר שאמרתי בשעת מעשה, שאני לא יודע ליישב אותו, וזה רמב״ם קשה לי. הרמב״ם אומר שיש פרטים במשל, שכל אחד מן המרכיבים של המשל הוא בעל תוכן, ויש מקומות שלו, והדוגמה שהרמב״ם מביא, זה הדוגמה של סולם יעקב, ובסולם יעקב הוא מסביר שכל אחד מן הפרטים הוא בעל משמעות, והרמב״ם עצמו מפרש, ויש משלים שלא ככה, ואמרתי שהרמב״ם הזה קשה לי, מכיוון שהרמב״ם לא נתן בידינו מפתח, ואני לא יכול להגיד למה לא.
זה דרך ממוצעת כזאת, כאילו זה בין המלבים לבין ה...
סליחה, כשהרמב״ם דיבר על סולם יעקב זה לא ממוצע.
לא, בכללי.
מה נקרא כללי?
לא, אני נכנן.
לפעמים ככה.
לפעמים ככה. אחרי זה הוא מביא את הדוגמה שבמשלה נראה לי, שהוא מביא את
ה... יפה, אתה צודק, נכון.
אז שם הוא אומר, לא, זה כאילו, הוא בא...
אבל כשאני עכשיו מתחיל ללמוד תנ״ך, אז אני שואל את עצמי, הפסוק הזה, המשל הזה, הוא לפי השיטה הזאת ברמב״ם, או לפי השיטה השנייה ברמב״ם? לכן אמרתי, הרמב״ם זה קשה, נתת תורת כל אחד בידו, אני באמת לא יודע איך אני מסתדר עם זה. אוקיי, אבל על כל פנים אנחנו למדים לענייננו שאחד מדבר והדיבורים שלו הם בעלי משקל, אז אני מבקש את ה, את ה, המעניין הוא שעכשיו אתה צועד כבר, עכשיו צעדת יותר איתן ממה שנכנסת. שבאת, אז כיוון שצברת כבר ניסיון, אז לאט לאט בסדר, שנאמר רגלי חסידה בשמור. על כל פנים, כיוון שהרמב"ם לא נתן בידינו מפתח, אז אנחנו די נבוכים. לא יודע, אגב, מבחינה הזאת הרד"ק והמלבים הם מייצגים שתי שיטות שלא ברמב"ם. הרד"ק אמר שכפל העניין בימים שונות יגיד את, תיאורטית יגיד את זה גם על סולם יעקב, והמלבים יבקש את המשלים הללו, למשל במשלי, כל אחד בעל מרכיב פתיוני אחר. הנפקי מיני, בזמן שאתה לומד תנ"ך, איך אתה, ניקח לדוגמה, באחת מנבואותיו של ישעיהו כתוב, שקמים גודאו, שקמים גודאו ארזים נחליף, לבנים נפלו גזית נבנה. הרעיון הוא, אל תפחיד אותי מחורבן. היה לך בית מלבנים, הוא נפלא, אני אבנה לך בית חדש יותר חזק. היה לך עצים זולים כמו שקמים, גם אם באו ויחרטו את העצים, אני במקום זה אני אשתול ארזים. הרעיון שווה. אם אני אחזור על הפעמיים אתה משמם אותי. באיזה עדינות? אז תיאורטית הרד"ק יכול לומר על זה כפל העניין במילים שונות. זאת אומרת שאני באיזה מקום שהוא לא נבהל מאיומי החרטה, מאיומי חורבן שלך, אני אשתמש בחורבן שבא, יש לפני הפרדס, והפרדס הזה אני קורט את העצים ואני מוכר אותו לנדלן ועושה ביזנס גדול. יופי. אבל אם כתוב לבנים נפלו, אז מה תגיד? יש כמובן נפקי מיני גדולה מאוד. זאת אומרת, שאתה דן לגופו של דבר. כשאתה מדבר על לבנים נפלו וגזית נבנה, אתה מדבר על בית שאין בו רוח. על בית שהוא, אני מסתובב כבר הבאתי כמה פעמים דוגמאות. למה קוראים לזה רמות אשכול? בגלל, הוא היה בנאי, גמרנו, אפשר לבנות. זאת אומרת, תמיד הוא שלוש משמרות. ארזים אתה לא יכול, ארזים הם, 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 הם יונקים, הם גדלים, הם יש שם איזה יסודות אחרים לגמרי. אז כשאני שומע הדבר הזה אני מבסוט, שמעתי את הרעיון, אבל אף על פי כן הרעיון לא שווה בדברים האלה, כי פעם מביא דוגמה מן הדומם, פעם מביא דוגמה מצומח. אז זאת אומרת שזה ראיה שכל אחד מהפרטים, כי היועץ הזה אני מנסה לטעון גם ברמב״ם, שכשהרמב״ם מביא לדוגמאות, הוא הביא דוגמאות שאתה אמרת גיאומטרי, כשהוא אמר למשל תבנית כל ציפור, זה לא גיאומטרי, זה כבר חי. אז אם אתה מטריב ואתה מתחיל לראות, אמר את תבנית המשכן ואת תבנית כל קהיליו, אז כמובן ש במקרה שלפנינו זה בעיה בפני עצמה, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. למעשה, מה ההמשך של הרעיון שיש, זה פרשת שבוע, שיש בתבניות של המשכן? זה מודלים. אשר אתה מוראה בהר. זאת אומרת, שמשה רבנו ראה קודם תמונה, הוא ראה, אנחנו לא יודעים של המושג תמונה, הוא ראה מודל, והוא חייב את המודל הזה עכשיו לחכות. אז איך המודל נראה לו? המודל נראה לו במובן של תבנית. זה היה בנוי. אבל יהודי אחד ליצן הלך ביום חורף, קר מאוד, בתוך הרי שלג. הוא לוקח את המקל שלו ועושה שם תבנית ונשכב. שאלו אותו מה זה, אומר, פה יש לי מודל של הבית שלי, ופה יהיה התנור, אז אני נשכב על יד התנור להתחמם בו. כולנו מחייכים. הוא צדק, הוא, כשהמהנדס יבוא, הוא חייב שיהיה לו את התבנית. אבל אם אתה מזהה את מה שעשית עם התבנית, אז אתה מצטנן בשלג. אז התבנית זה אידאה. התבנית זה משהו שאיך אתה בונה אותו? אתה בונה אותו בזה שיש לפניך מודל, איך הבית נראה, והראיה שאתה צריך ארכיטקט, והראיה ש... אני זוכר הבית של הישיבות לא היה בנוי, היה, אפשר לראות את זה בתמונות, היה חורבות, הררי, אפר וסיד, ואני מוצא את מנכ״ל החברה, כבר, אולי הוא לא יוכל כבר, שמסתובב לי בתוך הערימות האפר הללו, ובוהג, אני שואל, מה אתה מחפש? הוא אומר, הישיבה הגישה תוכנית, היום אנחנו רואים שצדקו, והבית הזה הוא גדול מאוד וכו' וכו'. אני רוצה לדמיין לי איך זה ייראה משולב בכל הבניינים של הרובע. בשעס מייסר חשבתי המשוגנר, אחר כך חשבתי בלי כמה הוא צדק. אני ראיתי את אנחנו, ראיתי את כל הדברים האלה, וזה היה מתנסה האמת היא שאתה יכול לראות את זה בתמונות נוף. אני חושב בחדר של ג'רבי, פתאום אתה רואה מתוך פתאום יצא איזה בניין. אז הוא ראה תבנית, הוא רצה לשקול ולבנות איך התבנית הזאת משתלבת בכל הדברים האלה. אז מה הוא עשה? למעשה הוא עשה משהו דמיוני, למעשה הוא עשה, והוא רצה איך הדמיון הזה מתלבש בתבנית. זאת אומרת, היסוד של תבנית המשכן ותבנית כל כליו, ואמר, בתבניתם אשר אתה מוראה בהר, בהתחלה לא כתוב שהיה, זאת אומרת, בא הכתוב השני להדגיש שלמעשה אתה לא יכול לראות שום תבנית. אם אני אהיה על ידו, אני לא אראה את התבנית. רק אתה מוראה, הראו לך, יש לך דמיון, ואחר כך אתה אמור את הדברים האלה איך ליישם. עד כאן דיברנו על תבניות של דברים דוממים. כן.
איך הפסוק הולך? כתבניתם או בתבניתם? הפסוק שהרב קרא עכשיו.
בתבניתם?
זה לא, כתבניתם. עם כף.
אמר בתבניתם.
מה אומר שוורץ?
כן, יש פה הערה.
שמה?
בתורה כתוב בתבניתם.
בתורה כתוב כתבניתם.
ב.
כן.
אצלנו
כ.
זה מילתא דוידא לגילוי, איך זה כתוב בתורה. אלא אם כן יש שם במנחת שי כמה גרסאות. מה הוא כותב?
לא, גם כאילו, גם לא יש שוורץ. הוא אומר, הוא...
בתורה כתוב בתבניתם.
בסדר, אוקיי. תבנית כל ציפור, זה כבר, זה לא שום דבר גיאומטרי, זה דבר חי. תבנית יד, נו, מה אתם אומרים פה, אם אתם מקבלים את מה שאני מציע?
יש התקדמות.
יש הבדל, תבנית יד זה כבר של אדם, תבנית ציפור זה בעל חיים. זאת אומרת, אתה רואה שכשהרמב"ם רצה לשתול את הדבר, הוא הביא דוגמאות, הוא בוודאי לא עבד עם קונדנציה. הקונדנציה לא במוח, בבקשה.
אני לא יודע מה ההקשר של התבנית יד, אבל יכול להיות שאולי...
תפתח פסוק ביחזקאל, ואתה תראה, יחזקאל אומר, ראיתי כי והנה תבנית יד שולחת אותי. הסיפור ביחזקאל כתוב שם שהוא הובא בציצית ראשו, הוא למעשה פיזית וישב בבבל, ורצו להראות לו מה נעשה בירושלים. אז במראה הנבואה, פתאום הוא מצא את עצמו בירושלים. איך הוא הגיע לירושלים? אחזו אותו בראש, בשערות שלו, והביא אותו לירושלים. מי אחז אותו? תבנית יד.
אז המילה תבנית יד זה... יש, אני לא יודע אם יש בדיוק, זה מילה זה הדרגה, אבל תבנית כל ציפור זה בעצם המין של ציפורים.
ותבנית יד זה מין של בני אדם.
זהו, אבל יש זה משהו יותר...
זה מה שאני... מה שתאמר, אבל זה שונה. המחנה המשותף של כולם זה תבנית.
תבנית זה רק יכול
להיאמר
על סוג או על מין.
יופי. זה מה שאני טענתי מהגמרא בכתובות. שהגמרא... אמרתי את זה כבר. לפי הרמב"ם הזה, המושג תבנית יאמר רק על דברים פיזיים. ואז אמרתי, אחד הנוסח בגמרא של שבע ברכות, שיצר את אדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והפשט לכאורה פשוט, לכאורה, בצלם תבניתו של הקדוש ברוך הוא בצלם דמות. נגד הרמב"ם הזה. אז מצאתי את הריטב"א, נדמה לי בשיטה המקובצת, אולי... או בריטב"א, ממש או בריטב"א, שהוא מוקשה את הקושייה הזאת. ושמעתי את החבריה של הרב סולובייצ'יק, פעם את הרב דיכטר, בצלם דמות תבניתו. מי שדקדק, שהוא אמר את הברכות האלה, התייחס לרמב"ם הזה. תבניתו של האדם, ועל האדם יאמר תבנית, הראיה מפה, אבל זה בצלם דמותו של הקדוש ברוך הוא. לא בצלם דמות תבניתו של הקדוש ברוך הוא, אלא אשר יצר את אדם בצלמו של הקדוש ברוך הוא, ובצלם דמות מקף תבניתו. תבניתו של האדם היא בצלם דמות. זאת אומרת, בוודאי כשאתה רואה את האדם, אז האדם יש לו תבנית. אתה מודד אותו, אתה שוקל אותו, אתה מאפיין אותו בכל מיני נתונים חיצוניים. אז מה באמת האדם? אז האדם הוא הסך הכל של העצמות והבשר והאדם שיש לו. כאן הסוד של הדבר. איפה זה מופיע בשולחן ערוך?
שרצה.
המקום היחידי בשולחן ערוך שהרמ"א מפרש ברכה. שרצה את האדם. הוא מפליא לעשות. מהו הפלא? הפלא הוא הרכבה. הרכבה של תוכנית פיזית שכתוב את תעודת הזהות שלך, מה הגובה שלך ומה המבנה וכו' וכו', ואתה מודה שזה לא זה, יש פה דבר נוסף. אבל התבנית זה הדבר החיצוני, וזה מה שהרמב"ם מבקש לומר. אני רק מראה שגם הדוגמאות שהרמב"ם מביא הן דוגמאות, זה כל כך רמב"מי. אנחנו נדמה לו שהוא שירבט ואמר עוד משפט, עוד משפט. כל הדוגמאות הללו שהביא, זה רק מראה את הרמב"ם, לא זר את המחמאה שלנו, איך שהוא למד תנ"ך, אז הוא ראה איך כל מילה היא מסווגת בדרגה שלה. כן,
בינתיים אפשר להגיד שראינו כמו היררכיה כזאת מהפרק הראשון עד עכשיו, שיש צלם דמות ואז תבנית.
יופי, יופי.
השתלשלות כזו?
עכשיו אתה נוגע בעצם הדבר. עצם היסוד שאנחנו מסתובבים מסביב לו, ואני עוד לא בדקתי איך שוורץ עושה את זה, שלמעשה חיצונית, הפרקים שאנחנו מדברים ברשת מורה הנבוכים, הם פרקים כביכול פילולוגיים. הוא מלמד אותנו מילון מקראי, מה המושגים שבהם אנחנו משתמשים בהם, וכמובן זה הולך עם שיטה והולך עם מחשבה מה קודם למה וכו' וכו', וזה נכון. אבל גם זה נכון, אם הרמב״ם היה רואה את עצמו רק בתפקיד של הפרשן, אז יש מי שכתב הרמב״ם כפרשן המקרא, זה דבר בפני עצמו. אם היה רואה את זה, אז הוא היה בפרשן התנ"ך, אבל אז הייתה מתייצבת שאלה אדירה. אם זה כוונת הרמב״ם, מה היית מצפה שיהיה?
פירוש של התורה.
קודם כל יש מי שכתב פירוש של הרמב״ם בנרא, אבל מה היית מצפה טכנית שיהיה?
לפי הסדר.
יפה מאוד. ספר כזה צריך להיות על פי א' ב', על פי התורה, על פי הפרשיות. אם אתה בא לומר לי, כשאני אחפש לדעת מה המושג הזה, אז אני... שיני איזשהו מפתח, וזה לא נמצא. ואז אתה שואל את עצמך, הרמב״ם ביקש ללמד אותנו איך לקרוא תנ"ך, על פי מה הוא בחר את המושגים. ואז מתברר שאם אתה מעמיק בדבר, אתה רואה פה פטנט רמב״מי. על פני השטח הוא אומר לך מילים, על פני השטח הוא אומר לך זה, והצירוף של הדוגמאות, זה מה שמישהו מבין, יש הסודות של מורה הנבוכים. הרמב"ם עצמו הרי אומר לנו, שאתה תרצה להבין, שים פרק על פרק. מה הוא אומר? כשאתה כותב ספר, אז הוא אומר, על פי אלף, תעיין פרק, ערך מהם, מה אתה אומר לי? זה שהרמב"ם אומר שההבנה בדבר הזה קשורה להבין מה אני רוצה, למה הפרק הזה בא דווקא אחרי הפרק הזה, זאת אומרת שיש פה סדר מסוים. ואז אתה שואל את עצמך אותה שאלה ששאלנו, למה הרמב"ם פתח בצלם דמות? וניסינו לומר שלא רק מפני זה מספר באדם הראשון, מפני שצלם דמות זה הכלי, כלי במרכאות, שאיתו אדם יוצא לדרך, המסכל. השכל זה הדבר. יכול להיות שאם היה משורר, היה מתחיל עם הדמיון. משורר שיש לו יותר מדי שכל, זה השירה, יש לו דמיון. פתאום הוא מתחיל לראות כל מיני דברים. הבאתי כבר כמה דוגמאות. אלף פעמים תנסה להסביר לפלויני מה זה דיממת הלילה, זה לא מדבר אליו. אבל הוא משוער, המחאי. אז אתה נתקלת איתו, אז אתה מבין שהוא מדבר אליך בשפה. אז הרמב"ם אמר, הדבר הראשון זה שכל. ואז הוא התחיל לשאול את עצמו, שכל? רק רגע. ומה קרה בתולדות המין האנושי? הרי, אדם וחווה נבראו עם שכל, ומה היה זה? מה יש שם עם נחש? מה זה מפיתויים? וטוב ורע, ואז הוא הכניס את פרק ב'. עכשיו הוא ממשיך לדון, אז זאת אומרת שאדם יש לו שכל, אבל יש לו הרי גם דמיון. הראיה מתבנית, המילה תבנית מופיעה במקרה שלפנינו בפעם הראשונה, שמשהו דמיוני, כמו אותו מנכ״ל שביקש לראות איך הבניין הזה ייראה בתוך ההררים הללו של האפר ושל המלט וכל הסיפורים האלה.
השתלשלות היא מהדבר היותר מופשט לדבר היותר...
קודם כל הניסיון שלך הוא מכובד, אתה מנסה להבין שיש פה שיטה. עוד לא יודע, בוא נתראה, אני רק מראה איך פרק ג' נכנס פה במסכת הזאת שהרמב"ם דן בה. על כל פנים, תבנית כל ציפור, תבנית יד, תבנית האולם. אתה רואה... סך הכל של דברים. שם מסופר שדוד ביקש לבנות את המקדש. אמרו לו סטופ, אתה לא בונה. טוב, זה קשור כבר להפטרה של היום, אבל אנחנו לא מדברים בזה עכשיו. ודוד השאיר לשלמה תיק תוכניות שלם, כולל גם את תבנית האולם. אגב, שם מופיע איזו מילה מאוד מיוחדת במינה, בדברי הימים. תבנית המרכבה. זו דוגמה קלאסית. מה אומרת בתבנית המרכבה? השם רוכב. כשאנחנו מדברים על מעשה מרכבה, כאן זה לקוח. זאת אומרת, המקום היחידי בתנך ש... הגילוי האלוקי מתייחס למרכבה, זה שם באותו פסוק. שלמה קיבל תוכנית. לא הבנתי.
פתיחת יחזקאל מתארת את...
את מה?
מרכבה מסוימת.
מי אמר לך? אתה מכניס לי פה מרכבה מסוימת, כי אתה מפחד שאני תופס אותך כבר. איפה כתוב את זה?
יש שם אופנים, ויש שם חיות שמושכות.
הדמיון שלך עובד. הדמיון שלך עובד שאתה רואה מיד אופנים. אם אתה תגיד לי ניידות, אתה צודק.
אבל יש דמות שמעל.
כן.
נמשך, שאותה מושכים אותה.
הכל נחמד מאוד. המילה מרכבה לא מופיע שם.
זה נכון.
זה הכל. ברוך שם שאתה מודד. המרכבה לא מופיע שם. תבנית המרכבה מופיע שם. אתה צודק. אני אגיד לך מהי הנפקי מיניה. הנפקי מיניה הוא מה... נתחיל מהפטרה של יתרו. הגמרא בחגיגה, כל מה שראה יחזקאל ראה ישעיהו. זאת אומרת שהיה גילוי אלוקי שחזל אמרו שהוא משותף. אלא מה? יחזקאל דומה לבן קרא.
סובייקטיבי.
אז הפשט הפשוט הוא, אתה ראית את הנשיא? ראית את הנשיא? טיפה שלו, אני יחד איתו קונה דג מלוח במקולת. זאת אומרת, אני אגיד לך, חמי היה גר בית או שני בתים מהבית הפרטי של נשיא, של בן צבי הנשיא. ועוד לפני ש... היום זה נקרא צריף הנשיא, צריף בן שם ברחוב, אני יודע, ברבנל או משהו כזה. ועשו מזה... אחר כך בנו את בית הנשיא, אבל הוא ישב שם בצריף. אז... אז לא היו בעיות ביטחוניות וכו'. בכל המועד היה בית פתוח. חלק מהממיות של הנשיא, אפשר היה בכל המועד, בשעות מסוימות, אחרי בידוק ביטחוני, להיכנס להגיד חג שמח לנשיא. פיין, מדוע את הולכת אבל לא חודש ולא שבת. מאוד עממי, מאוד, מאוד יהודי.
עד היום. ריבלין
עשה את זה. ריבלין עשה את זה.
מה?
ריבלין עשה את זה.
הוא עשה את זה?
כן.
אני לא קורא עיתונים, אני לא יודע.
עד היום, יש לסוכה של הנשיא, מגיעים אליו בכל המועד.
בנכנסים?
בטח.
מה אתה אומר, בטח, אני לא ידעתי.
אני הייתי לך,
כי אני קבל. יפה, מאוד יפה. אז אני מספר לך, אני הייתי עוד לפני שאתה נולד. בקיצר, אז, משתום, היה זמן שהיה בעיות ביטחוניות. אז כמובן שהאנשים היו משכימים לעבוד בתור. אני הולך לבית חמי, ואני הולך שם במדרגות, ואני רואה על המדרגות, יושבים שם משפחה, על סלים, על עושים כזה, שמעון הצדיק כזה, ואני עולה במדרגות, ואני שומע שילד אומר לאבא שלו, הוא גר פה? עשיתי חשבון, הם באו מסוד המעלה. אני לוקח דוגמה. מה צריכה משפחה כזאת כדי ב-11 בצהריים, בזמן הקבלה, לעשות כדי להיות פה ב-11. הוא אין לו אוטובוס ישיר. אז הם צריכים להשכים לקום לתפוס טרמפ עם המכוניות של החלב מיסוד המעלה שלוקח אותם לראש פינה. בראש פינה הם מחכו לאוטובוס שיבוא מטולה, ויקח אותם לצפת. יבוא לצפת, יבוא לירושלים. מה הם צריכים להיטלטל? כדי מה? כדי להגיד גונט יוטף לנשיא. בסדר? שווה לו. והוא גר פה, הוא נורמלי. אני אומר את זה כדוגמה למה שהגמרא אומרת בין כפר ובין עיר. ובין עיר יותר, שירנה פתאום, אתה הולך בחוב, ולפור הוא אפילו לא מזיז את הראש. משתום מהנשיא, בראש הממשלה, נוסע עכשיו לישיבה או משהו כגון זה. אחד בא... מאיזה כפר? וואה, ראית? איזה אופנאים, עם אורות אדומים נוסעים מה יש, אבל ראש הממשלה נוסע לישיבת הממשלה, או משהו כזה. זה דוגמה בת ימינו להבדלים שבין כפר לבין עיר. זה הפשט הפשוט. אבל כשאתה מסתכל בפסוק, אתה רואה, ראיתי את השם יושב על כיסא רם וניסה. נו, עכשיו שמעת רק כבר את הוורות. יושב, דיינו סטטי, דיינו שהוא לא זז, ופתאום אתה מכניס לי אופנים, ואתה מכניס לי מרכבות, ואתה מכניס לי רוכב. במילים אחרות, ההבדל בין מעשה, הגמרא נשארת במקומה, כל מה שראה ישעיהו הוא ראה יחזקאל, אבל הצורה שבה זה התגלה לישעיהו בדרגה אחת, והתגלה לנביא בדרגה, ליחזקאל בדרגה שנייה. בסטטי או דינמי. וואו, 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 וואו. אתה מרגיש לאיזה אוקיינוס אני סוחב אותך. איך לי? הכל סטטי, הכל קיים, או הכל גם מתנייד.
חי וקיים.
פיין. אבל זה סוגיה שלמה. איפה זה פרשת שבוע? אני לא רוצה להתפתות להיכנס לנושא, זה פרשת שבוע. הפעם הראשונה שהמושג מקדש נזכר בתורה, איפה הוא? בתנך.
עשו לי מקדש?
בבקשה?
עשו לי מקדש.
לא.
מקדש זה... השם כוננו ידיך.
יפה מאוד, בשירת הים. מקדש השם כוננו ידיך. הרי אתם לומדים כתובות הרי, נכון? מה אומרת הגמרא בכתובות? ומספרת על פלויני שביקש לזרז את הנישואין, אחד מהמוראים. אמרו לו, דעת קונך יש בך. יש פה, כמו שאתה רק מתי יושב, כתובות, יש פה גמרא.
איפה?
פה על אתר.
יש פה.
סמך בית. הנה יש.
באנגלית, הרמסטר.
אני קורא מצד ימין. נו, שם הרבה, איזה מספר זה שם הרבה?
זה דרכי המאה.
מאה? מאה? מאה מה? לא יודע, 124.
הנה, סמך בית.
מה אני יכול לעשות? מה אני אעשה בגמרא הזה? ועוד סמך בית, עד כדי כך שתהיתי, לא יכול להיות. דעת קונך יש בך. סמך בית לא כתוב שמה קרה.
תכתוב דעת קונך יש בך.
אה?
אני כתבתי. הנה, סמך בית עמוד בית.
נכון, נו, אז זה... אז מה זה? זה לא גמרא מדויקת? לא יודע. כן. מה יש? מעיקרה, כתיב תביימו ותתאמו. ולבסוף כתיב, ועשו למקדש ושכן בתוך העם. אז מה אומר רש"י? תביימו ותתאמו. תביימו, אחרי כדור הרי בשירת הים. תביימו ותתאמו. תתאמו ותתאמו. זה גמרא של מודרניים, אני לא יודע. התוכנית הייתה, מעיקרה כתיב תבטיתם ותאמו, שיבואו לארץ ישראל, ואחר כך יבנו להם בית מקדש. ולבסוף אמר ועשו לי מקדש.
לפני כאילו ש...
התוכנית הייתה תביימו ותתאמו. מתוך מה? אין היהדות. הולכים עכשיו...
גם אמרו את זה משהו אחר, אבל לא. התנבאו ולא ידעו מה התנבאו.
על מה בחמודי?
על תביעה ותתאם.
לא, אני קורא לך ברגע.
לא, הגמרא במקום אחר.
אתה יודע את כל הגמרות, אני לא יודע. יהודי אחד אמריקאי הגיע לחופץ חיים. היה שווה לו לבוא מאמריקה לרדין. הוא נכנס לחופץ חיים, אז הוא ראה את החופץ חיים בתנועים בצריף, ויש לנו את התמונות, יושב. רבי, אתם החופץ חיים? כן. איפה הבית שלך, איפה הדירה שלך, איפה הריאות שלך? אז הוא אומר, ואיפה שלך? שואל אותך חופץ חיים. הוא אומר, רבי, אני בדרך. אמר חופץ חיים, גם אני בדרך. הולכים בדרך, תאמו ותתאמו. אז מה, אז אתה מבין, תאמו ותאמו נחלתה, שירת הים, ואחר כך, מקדש השם קונו ידיך, תביא אותי לארץ ישראל, ותתאמו, אני, יש לך שורשים, אנחנו מכירים את, את המושג הזה של, של תתאמו, דהיינו שהוא הוא רוצה להשתרש בארץ, ואחר כך, מקדש השם קונו ידיך. ככה הייתה התוכנית, וכך הם אומרים, בשירת הים, לכן השם מקדש שמה, הוא במקומו, אחרי שישבו בארץ. מה היה תכלס? התכלס הייתה ועשו לי מקדש עוד בכלל עוד בדרך, עוד נמצאים לרגלי סיני. ומה פתאום? זה הקושיה של הגמרא והמשמעות של הגמרא, שהקדוש ברוך הוא כל כך התגעגע, כל כך רצה לדבר הזה. אז הגמרא אומר שזה ראיה לאחד שאמר, מה? אני רוצה להתחתן. ככל המוקדם, אני רוצה להקים בית, מה אתה מרחיק לי את הדבר הזה? זאת אומרת שהמושג מקדש הוא מושג קדוש, אבל הוא קודם זמנו, אבל מפני שהוא רצה להיות קבוע. ואילו מפורש כתוב בשמואל ב' פרק זין, באב זין, אז כתוב שם שכשדוד אמר רוצה לבנות, אמר הקדוש ברוך הוא, ויהיה מתהלך באוהל ובירייה. אני רגיל להיות כבר בניידות, אני בדרך. אז מה אתה רוצה למשל עם מה שקבוע? על זה אמרו חז"ל, אשכח על מקדש שיקרה מקדש, משכנתי. זאת אומרת, במילים אחרות, היסודות של הניידות והקבע שבאים לידי ביטוי במקרה שהתחלנו, יושב על כיסא רם וניסה, הוא רוכב. הקדוש ברוך הוא ייתן חיים, אנחנו נגיע פעם לחלק ג' של מורה נבוכים, תעשו חשבון.
הוא כותב על רוכב.
אהה,
לא שזה נייד, זה בחלק א', אני חושב עדיין, הוא כותב רוכב,
רוכב זה מניע את אמריקה, רחוב.
הוא גם
אני אבל מתכוון בחלק ג', ששם כתוב ברמב״ם שכל אחד מן המרכיבים של מעשה המרכבה של יחזקאל הוא בעל תוכן, בעל משמעות. איפה הוא ראה את הדבר הזה? זה אתה צריך להיות שבועות, אבל בשבועות אתה בהפטרה מתנמנם כבר.
נהר כבר.
הוא ראה את זה על נהר כבר.
יחזקאל נהר,
כן. כן, נהר... הוא מפורד כמה פעמים, והרמב"ם אמר שכל מה שהנביא מזכיר הוא בעל תוכן. נניח שיש נהר בבבל שקוראים לו כבר, למשל שם נזכר שהוא ישב עם הגולה בתל אביב. תל אביב, מה תל אביבי? כמובן, מה השם תל אביב שאנחנו מכירים, מאיפה הוא נקוח?
מהרצל.
לא, מנחום סוקולוב. נחום סוקולוב תרגן את הספר של הרצל. הרצל כתב ספר שם אלטנוילנד, ישן וחדש, ארץ ישנה חדשה. אני עוד ראיתי ספרים בתרגומים של המשכילים שכתוב ארץ ישנה חדשה. זה עברית, זה תוכן. אמר סוקולוב, תרגם את זה לעברית, אז אמר תל אביב. תל זה חורבן, והייתה תל עולם לא תיבנה עוד. אביב זה פריחה. תל אביב זה תל, זה חורבן שהוא פורח, שהוא אביבי. אז מבחינה זאת, זה תרגום בעל תוכן תל אביב. הוא ישב בתל אביב. אז אתה מסכים איתי שהשם תל אביב הוא בעל תוכן פנימי ולא קום. אותו דבר אומר הרמב"ם נער כבר. זה לא כתוב ברמב"ם מפורש. הרמב"ם אומר שכושרו המרכבה במקום ובזמן הוא בעל תוכן. אתה מדבר איתי על אלוהות, אתה מדבר איתי על דבר שלמעלה, ואתה אומר לי שזה היה חשוב לך שתהיה בנהר כבר, ואם זה היה בירקון, ואם זה היה במושררה, מה, 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 מה אכפת לך איפה זה היה? מייסה ברבי מקוצק שבא לנחם את חברו הרב יצחק מבורקה שנפטר, ובנו ישב שבעה, אז הבן היתום התחיל לבכות. אז שאל אותו, מה אתה בוכה? אז הוא אומר, מי למד אותי תורה? טיפש, הוא אומר, עד עכשיו אבא שלך לימד אותו תורה כשהוא לבוש בקפוטה, עכשיו הוא ילמד אותך תורה בלי קפוטה. זה הרוחני כנבדל. מה אכפת לך איפה זה נער כבר? מה אתה אומר? והרמב"ם אמר זה חשוב לו. אז המפרשים שם אומרים שכבר בהיפוך האותיות זה רחב. היפוך. וכמובן איפה זה כתוב ביחזקאל עצמה? ביחזקאל עצמו. איפה כתוב? איפה המפתח? עוד פעם?
במים.
אתה זוכר כל מה שאני אמרתי?
השתקפות.
אני הוא על נהר כבר. נפתחו השמיים. הוא לא יזה להסתכל למעלה, הוא יסתכל במים, ובמים הוא ראה הפוך. הנהר כבר הפך להיות נהר רחב. אז אתה רואה שהמילה רחב היא מפתח של ניידות. ממילא תמיד זה מרכבה וגלגלים, זה לא בדיוק שזה להיות הגלגלים, זה צריך להיות, זה צריך להיות
ברם. לא כתוב שזה הגלגלים מפורש.
אני בחרתי ברגעים. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא התכוון לומר, השכינה הולכת, שכינתה בגלותה, שהשכינה נעה, השכינה יוצאת מירושלים. ישעיהו ראה אותם בשלוותם, ישעיהו ראה אותם בסטטיב שלהם, זה טוב, זה, 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 זה מצב שנמשך. ויחזקאל ראה אותם כשהם הולכים, שהשכינה יוצאת לגלות. אז כדי לבטא שכל מה שהוא רואה זה נייד, נייד, אומר אנחנו נדבר בגלות. אחו בצרים, אני גם כן בדרך. אז זאת אומרת שהיסודות הללו של המרכבה של יחזקאל, זה יסודו שיכול, זה אפשרות אחת של הסבר בדבר הזה. אבל דוד העביר לשלמה את סקיצת התוכניות עם כל הדברים האלה, הוא אמר לו את תבנית המרכבה, דהיינו השם רוכב על אב קל, הוא לא כבול למקום, הוא נייד, הוא בכל מקום. אני לא זוכר, אחד מהגדולים, חריף קטן, ניגש אליו אחד ואמר לו, קח לך רובל ותגיד לי איפה הקדוש ברוך הוא נמצא. אז הוא נתן לך שני רובל ותגיד לי איפה הוא לא נמצא. איפה הוא לא נמצא? זאת אומרת, באיזה מקום שהוא, ההימצאות בכל מקום, זה המפתח של כל הסיפור הזה.
טוב. יש מרכבה גם בחבקוק.
בבקשה?
בחבקוק.
כן.
כשהוא בא לעקות, יש שם מרכבה גם, נכון? הוא יורד מהמרכבה, כזה ברוך הוא, ואח את קודקוד האויב, אולי גם חיצים.
סליחה. שכשרוצים לתאר אויב קל, רוצים לתאר,
אבל הקדוש ברוך הוא שם מרכבה, נכון? הוא רוכב
על אב קל, יכול להיות.
לא על אב קל, שם הוא
לא זוכר. אני לא זוכר שחבקוק, אני לא זוכר שגם בדברי החז"ל בא איזה מעמד מיוחד של
זה בדיוק השאלה, כי הרי הלכי הזכיר שזה מרכבה, זה במשנה כבר כתוב.
שמה?
שחזקאל זה מרכבה. תחילת החזקאל, שזה מתואר
בוודאי, אני מסכים איתך. אני רק שאלתי, למה אישה, כשהגמרא אומרת כל מה שראה ישעיהו, ראה יחזקאל, למה לא מדברים על תלמידיו של ישעיהו? אז אני מנסה להסביר, מפני שישעיהו כתוב יושב, וכאן כתוב שיש משהו נייד, מפני שכאן ישראל יוצאים בגולה, אז כל מה שגלו ישראל, גלתה שכינה עמהם, אז בשביל לבטא את המעבר של ישעיה, של הקדוש ברוך הוא כביכול, השמיים כיסי וארץ אדום רגלי. זה תורה של ישעיהו של ישיבה מלכותית. ואצל חזקאל אתה רואה את הניידות. טוב, על זה, כל זה קשור למה שאמרנו, אשר אתה מוראה בהר. על כל פנים, ולזה לא יפיל לשון העבריים, אלו המילים בתארית נתלים בשם בשום פנים. לכן לא תמצא בשום מקום יחס בין כל המושגים האלה, תבנית, לבין הקדוש ברוך הוא. אמנם תמונה הוא שם נופל על שלושה עניינים בסיפוק. בסיפוק הוא אמר בוודאי בספק, הוא תרגם, לא?
באופן מסופק.
שם מסופק.
באופן מסופק. וזה, עכשיו מה עם שלושת האפשרות? שהוא יאמר על צורת הדבר המושגת בחושים חוץ לשכל. רצוני לומר תורו. הוא אומרו, ועשיתם פסל תמונת קול. אתה מנסה לבנות פסל, שהוא באיזה מקום שהוא יש לו את ה... את הדימוי, כי לא ראיתם כל תמונה. זאת אומרת, אין שום מקום שאתה יכול לייחס לקדוש ברוך הוא. זה נושא שהרמב"ם ישוב עליו. מה היה שם במעמד הר סיני? אם הייתי עומד עם טייפ, הייתי יכול לקלוט. מה שידעת היום והשבות אל לבביך, מה קרה שם? ויאמר פעם נוספת, על צורה הדמיונית הנמצאת בדמיון מן האיש, אחר העלמו מן החושים. ראיתי משהו בחושים, ואחרי שהדבר הזה אני כבר לא יכול לראות אותו, אני כבר לא יכול לצלם אותו, אז נשאר לי משהו בזיכרון, והוא אומרו בסעיפים מחזיונות לילה. וכאן הרמב"ם מכניס לנו לדבר יותר עמוק. איפה הפסוק הזה כתוב? וסוף הדבר, וסוף הדבר, זאת אומרת, סוף אותו גילוי שעליו מדובר בפסוק הקודם, יעמוד ולא אכיר מראהו תמונה לנגד עיניי. רצונו לומר, דמיון לנגד עיניי בשינה. זה כתוב באיוב. איוב זה בכתובים. והבעיה הגדולה של איוב זה להבין את דרכי השם, למה הצדיק סובב. אז הרעים של איוב מבקשים להגיד לו איזה מוסר, להגיד לו איזה... הגדול שבהם זה אליפז. ואליפז אומר לו, תשמע, היה לי כאין גילוי. אני מדי כאין גילוי. הוא אומר, היה לילה, הייתי ככה, 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 ואז משהו בסעיפים, ברוב שערפיי בקרבי, היה לי כל מיני מחשבות כאלה, תוך כדי רדון ותמונה, ואני ראיתי משהו, ולא אכיר מראהו. אני לא יכול, כשאני מתעורר, אני לא יכול לחזור ולהגיד, לא יתווה הפנים, לא יכול להרים תמונה, לא אכיר מראהו, דממה וקול אשמע. ואז שמעתי מה שנראה לי כפתרון לבעיית הגמול, כך אומר אליפז. אגב, תיאור של אותה חוויה, אז הוא אומר תמונה לנגד עיניי. משהו, זאת אומרת, אבל אני לא יכול להחז... אז אמר הרמב"ם, זה אחת ההוראות של המושג, תמונה. אני חוזר, צורה דמיונית, הנמצאת בדמיון מן האיש, אחר יעלמו מן החושים. אני זה היה בחלום, אני ככה במצב ביניים, לא בדיוק, ואז אני לא יכול להגיד, הנה הוא, אני לא יכול לתאר את האף שלו, אני לא יכול לתאר שום דבר שלו, אבל היה משהו, ועל זה נאמר תמונה. אז הוא אומר, תמונה לנגד עיניי, כן.
אפשר להגיד שהשורש של המילה תמונה, זה אותם אותיות של, 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 של נים, של לנום, שזה, של לשינה, ואז כאילו זה נכנס ל...
תראה, המקצוע הזה שאתה רומז עליו הוא מקצוע לא פשוט. שורשים פילולוגיים, מחלוקת גדולה בין הפילולוגים למיניהם. נכון הוא שיש מושגים שהם קרבים, אז אני יכול לנסות לדמות. לא חשבתי בכיוון הזה, אבל זה, 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 זה בהחלט לגיטימי לומר מה, כמו שאתה מבין בדמיון זה קשור לדמו, אתה מדמה לדבר דבר. הדמיון מדמה דברים לדברים, לכן הוא דמיוני, אולי. הוראה שלישית, ויאמר על העניין המושג בשכל. זאת אומרת, דבר שאין לך, אין לך תבנית, אין לך משהו שאתה תגיד, איך נולד הערך הזה? ולפי זה העניין, והדוגמה שהרמב"ם מנוי זה, ולפי זה העניין השלישי, זאת אומרת, העניין השלישי, דבר שהוא כולו שכלי, שהוא כולו פנימי, יאמר בו יתברך תמונה. אמר, ותמונת השם יביט. אתם מבינים מה היה קשה לרמב״ם. מה זאת אומרת, כשמשה רבנו מתאפיין על ידי דרגתו בנבואה, אומר הקדוש ברוך הוא, תמונת השם יביט. איך זה ביגדל? מופיע פעם נוספת, תמונת השם יביט. זאת אומרת שיש לו תמונה. אז אתה לא מבין מה זה תמונה. תמונה זה תפיסה פנימית.
רושם?
לא יודע. כל מילה שאתה אומר, אתה מסתובב מסביב לנקודה.
אבל שלא תזרע בכל פזר, כל תמונה, זה כאילו משהו מוחשי.
אז זהו הרי אמר שתמונה יש לו מושגים. בדוגמה הראשונה, אז הוא אמר, ההוראה הראשונה, זה עשיתם פסל תמונת קול. זאת לא אומרת שכל תמונה היא בעלת, זה בדיוק מה שהרמב״ם מבקש לומר, המושג תמונה הוא אומר, הוא יכול להופיע בכמה הוראות, וההוראה היותר הרוחנית שלו היא ההוראה הפנימית. אם אני חוזר למה שפתחתי בו, הרמב״ם למד תנ״ך, ומתנ״ך הזה הוא גזר את ה... פתאום התמונה, הוא שאל את השאלה שאתה שואל, תמונה יש לו כמה הוראות. אם משה רבנו מתאפיין, הוא תמונת השם יביט, זאת אומרת הוא מתאפיין בהסתכלות הפנימית הזאת. תמונת השם יביט, זה למעשה העבוד, כן.
אז תבנית מתייחס לשכל ותמונה מתייחס לדמיון?
גם לזה יכול בהחלט להיות. זאת אומרת שגם ההשגה הדמיונית וגם ההשגה השכלית היא השגה פנימית. אלא ההשגה השכלית דמיונית, ציפור ברזל פוחחת באוויר, אומר הרמב״ם. אתה לקחת שני דברים והרכבת אותם. תמונת השם יביט זה דבר שהוא כולו, מה שהגמרא אומרת, אובנת הדליבה. זה התפיסה הפנימית שלך בדבר הזה.
לא הבנתי לגמרי מה ההבדל בין האפשרות הראשונה של העקרוני, ההבדל העקרוני בין האפשרות הראשונה של תמונה לבין האפשרות השנייה, ורציתי גם לשאול אם לפי האפשרות הראשונה של תמונה זה אותו דבר כמו תבנית בעצם, אז זה פשוט כפילות של המילה.
בהחלט יכול להיות. ובכן, הוא אמר רצוני לומר תורו על המקרה הראשון, ועשיתם אצל תמונת קול, כי לא ראיתם כל תמונה, ואסור לעשות תבנית.
זה
אותה הוראה, אז יש לזה כמה הוראות.
אצלנו כתוב תבניתו.
איפה?
כלומר, במקום תוארו, תבניתו.
יפה.
כן.
מה ההבדל בין האפשרות הראשונה לבין השנייה? כלומר, זה הבדל פשוט של... כלומר, בשניהם אני פשוט, אני משתמש ב... בשניהם יש לי איזושהי תמונה של בן אדם, ציור של בן אדם מולי.
סליחה, בפעם השנייה אתה עושה משהו שאתה... באיזה מקום שהוא, יש לו איזה מרכיבים בניסיון שלך. תמונת השם יביט, אין לך שום נתון. אין לך שום נתון מה מסתתר מאחורי הביטוי תמונת השם יביט.
אז למה זה נכתב?
כי אני מבוא לגב, מה הקדוש ברוך הוא של פנים, יש לו ידיים, יש לו
למה זה נכתב?
זה רק, לא צריך לדבר על זה כלפי הקדוש ברוך הוא.
לא הבנתי.
אני מתקשב להבין, כאילו, איך יכול להגיד שמישהו יבין באמת אמיתת אלוקה. ואם אנחנו נגיד שזה רק מה שבן אדם יכול להשיג אפילו משה רבנו, אז זה לא באמת, כאילו, אם אתה משתמש בזה כלפי הקדוש ברוך הוא, אז זה שונה אם אתה משתמש בזה משהו.
נכון מאוד, לכן הוא אמר שתמונת השם, המושג תמונה יכול להיות באחד משלוש האפשרויות.
לא, אבל המושג השישי אומר שאתה באמת מבין את המהות.
לא אמרתי, אתה תופס אותו, אתה לא מבין, אתה תופס אותו. עובדה היא שאני ואתה מתקשים, זה מה שאמר, אומר, באובנת הדליבה. זאת אומרת, יש איזו תפיסה פנימית שהיא אומרת לך, לכן...
הרמה מסכים, רשי כאילו אומר שזה מאחורי. הרמה מסכים שזה משהו מתכוון?
יהיה ככה, אני יודע מה. אני מתכוון לומר...
רק יותר טוב ממני.
גם אני לא יודע. זאת אומרת, אנחנו מרגישים שיש פה איזו פנימיות של דבר, שאני יכול להתקרב במילים, אני יכול להתקרב במילים, אבל אני יכול... זאת אומרת, לתפוס את הצד הפנימי שבזה, כן.
הרמב״ם אבל אומר שיש הבדל בין תבנית לבין תמונה, ועל פי זה אולי אפשר גם להבין מה ש... כאילו, את השאלה שלא, שיש דברים שמחוץ, יש דברים שהם קשורים לחושים של האדם. ופה הרמב״ם אומר לגבי תמונה, על צורת הדבר מושגת בחושים מחוץ לדעת. זאת אומרת, זה דברים, זה כבר...
אבל בחושים, זאת אומרת, אני...
מה הם החושים שמחוץ לדעת? זה דמיון, כאילו זה משהו...
הדמיון בנוי ממושגים שאתה הבנת, ממושגים שלך ניסיון, אבל תמונת השם הוא לא בנוי, זה פאזל ש... אין לי שום נתונים להכניס בפאזל הזה.
לצורך העניין, איך שאתם מבינים בכללי את המושג תמונה, מה שמשותף אולי משלושת הדברים, להבדל בין תבנית, שתבנית זה על פי חוקיות מסוימת. זאת אומרת, תבנית, כל דבר, כל הדוגמאות שהרמב"ם מביא, זה משהו שהוא הוא קשור למציאות, זאת אומרת, יד, ותמונה זה יכול להיות אפילו, אני יכול לצייר איך ש...
כל מה שאתה מצייר זה דימוי של דבר אחר שראית פעם.
אבל זה יכול להיות גם איך שעצמי, לצורך העניין, איך שבטוב, איך שמוד... מה יהיה? איך ש... מיכלאנג'לו יצר דבר מסוים, זה לא כמו שליאונרדו יצר דבר מסוים. זה איך שהוא תופס.
את מה הוא תופס? את מוישי רבינו ב-30 קילו. את מוישי רבינו הוא מנסה לצייר לך דבר שאתה מכיר אותו. כי מהקשקוש הזה זה או הפנים או הידיים או הרגליים. כל ניסיון כזה זה ניסיון לתת ביטוי תמונתי, אבל הוא אומר שאצל מוישה רבינו זה לא דבר, זה תמונה בהגדרה אחרת לגמרי, שאין לה דימוי, דימו אותך ולא כפי יש לך.
במקרה, בדוגמה השלישית הרב אומר,
כן,
אבל גם שם זה שונה, כי שם זה לא בגלל ש... זה על פי התבנית, עובדה, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא בתבנית זה תרתי דסתרי.
נכון.
אז זה משהו שהוא מעבר.
אתה שם לבד, אתה תוכל להשליט לה מעבר.
מעבר.
אבל לא יודע מה. מעבר אני יודע איפה הגבול, אבל אני לא יודע מה אחרי זה. נכון, אתה צודק? אני יכול להגיד, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, אני יודע מה הוא לא, אני לא יודע מה הוא כן. לא יודע מה הוא כן.
צריך עניין, אם אני עכשיו אקח ציור של פיקאסו ואני אומר, זה לא, זה על פי שום תבנית, הוא מצייר פרצוף כזה אפור.
אבל זה פרצוף, הוא היה לו משהו,
זה התמונה,
אבל היה משהו שיש יסודו בצד הגשמי, הוא מורכב, הוא מדי, אני אומר, דבר שאין לו שום יחס למה שראית פעם.
יש יחס, וזה קשור עדיין לצלם והדמות. לכן, זה קשור לצלם והדמות, כי אני רואה, זה, יש בזה צלם של פנים, דמות של פנים.
אחד מהגדולים רצו לבחון אותו מתאים לשידך או לא. אז נפגש עם מי שהיה חמיב, והם אומרים לו שאתה יכול לדבר בכל מקום בשעס. מה נעשה? אז הוא פותח את הדבר ואומר לו, מה אתה מחדש פה? הוא פותח לו ככה. הוא אומר, אני לא שומע שום דבר. הוא אומר, אני לא רואה שום דבר. כשלא רואים שום דבר, מה אתה יכול לומר? כשפיקאסו כל רגע, הוא עושה משהו שהוא מדומה, הוא מצנזר, לא יכול שום דבר לדבר. זה תמונה, זה שם יביא. אין לי שום נתון לעשות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.